אהלן, אהלן, שלומות ואור.
שלומות ו... כן.
שלומות בונה סוכה? לא, זה לא נאמר
ככה. אל תבנה על
ככה.
זה, לא.
לא, אל ת... לפני שנתחיל וניכנס לעניינים ומנהלות וזה, אז חשוב להגיד, יש לנו פרק לייב.
לייב.
חוזרים לתל אביב סוף סוף אחרי הרבה זמן, כאילו אנחנו לא בתל אביב כל יום או משהו. ב-21 במרץ, יום שלישי, במרכז עיניו לתרבות.
נכון, זה נכון מאוד.
איזה כיף יהיה, אנחנו נרגשים מאוד. הכרטיסים יצאו למחירה במוצ"ש הקרוב, הזה, יענו, מתי שהפרק יוצא, מוצ"ש ה-28 בינואר, ב8:00 בערב, אנחנו נוציא את הכרטיסים למחירה באינסטגרם שלנו.
באינסטגרם,
נכון, בסטורי ובביו וזה.
כן.
אז תעקבו אחרינו באינסטגרם, מה יש בזה, וב8:00 בערב נוציא את הכל. אוקיי, אחלה, מגניב, בוא תיתן חוקים ומצוות.
כן, ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אבל נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד.
יפ, 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 ולפני שנצא לעניינים, כמובן נזכיר את נותני החסות שלנו, פנדה, חברינו היקרים והאהובים. פנדה מייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הגבוהה מכולן, ובמחיר, ללא תחרות. אלפי שקלים פחות ממזרני שינה פרימיום אחרים. כמובן, הקרית ההיברידית השתבח שמעלה עד הקרית הכי טובה שישנו עליה אי פעם בחיים. מצעים רכים ונעימים, מגבות, מגנים למזרן, כמובן שיש גם
טופרים.
בהחלט. סמיכת פוך סינתטי, סמיכות ומצעים לתינוקים, יש באמת הכל ומכל מכלול הציוד שיכול לבוא על מיטה וכו. לכו על זה, כנסו לאתר פנדה ZZZCOIL, כל ההזמנות שם מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ. יש לנו קוד קופון מיוחד עד סוף ינואר בלבד, ככה מחירת בזק, קוד קופון של 20% הנחה, יש 20, YESH 20, 20% הנחה, לא משנה מה תקנו וכמה תקנו באתר, אז כנסו לאתר של פנדה. פנדה, חלומות נעימים.
אהלן, how are you? מה המצב?
Pretty fine, yes.
Pretty fine. Pretty fly for a white guy.
For a rabbi.
תשמע, זה היה ריף טוב.
הם טובים בריפים.
בכלל, אלבום טוב. אלבום טוב, אין ספק.
בכללי, להקה של כיף. טוב, דקסטר הוא מה? הוא דוקטור ל...
דוקטור לאיזה ביולוגיה או משהו? משהו כמו מיקרוביולוגיה ימית?
מדהים בעיניי, איזה מגניב זה.
רגע, אני אגיד לך, PhD in molecular biology.
וואו. מטורף, איזה...
כן, סולן של אופספרד.
איך אנשים מוצאים את התחום המדויק והספציפי שלהם?
ספציצי. כן. מה חדש, מה קורה?
נערף, אני יודע, אנחנו מקליטים את זה במרוחק בחמישי בערב, געגועי הן כמו פינות שבלילה.
מה, שלא רואים אותן? מה זה? מה זה ספינות שבלילה?
ניסיתי להיות יפה. כמו דלתות שנפתחות בלילה. זה מה שבעצם ניסיתי להגיד.
זה קצת רצח רבין וייבס.
לא, לא היה כאילו.
מספיק עם זה, יש לנו כרטיסים למכור ללייב, אז כאילו בוא נחתוך את זה שם, חבר.
אוקיי, שאלה שחייבים לשאול, למה אין גיפים של רבין?
או, נראה לי שיש דברים שלא מתאימים למעין וידאו בלי סאונד.
לא, לא מתכוון לסרטון מהמצלמה של רצח רבין עצמו. זה לא גיף טוב, אבל אתה יודע, כאילו, יש מלא גיפים של מנהיגים. למה אין גיף טוב של רבין?
אתה בטוח שאין גיף של רבין?
אני זוכר שכשחיפשתי בהקלדות בזה, לא מצאתי גיף של רבין.
אני לכל הפחות רוצה גיף שלו מעשן. לכל הפחות אני רוצה כזה.
יפה, בדיוק, או מעשן. או על מגרש טניס.
אהבת טניס. כן. אהבת טניס.
או, אתה יודע, בקטע של לחיצת יד עם ערפאת, עם קלינטון מאחורה כזה.
אני לא יודע אם אני סיפרתי פה בפוד פעם את אולי הדבר שאמרת שהכי יצחיק אותי אי פעם. הוא היה קשור לרבין.
נכון.
אתה זוכר את זה?
זוכר את זה מצוין.
אני פשוט נכנסתי לקובי הביתה, וכאילו, הוא וליאן יושבים בסלון כזה, minding their own business, וכאילו ברקע יש איזה שיט בטלוויזיה. ואני כזה... אז מה קורה, מה חדש? ובדיוק בטלוויזיה ראו את רבין, לא יודע מאיזה סיבה, וקובי אמר, אז רבין חזר, כזה והכי כאילו, צורה אגבית, ואני לא אשכח את זה לעולם.
הייתי מאוד גאה בעצמי באותו הרגע, כן, אין ספק, זה עבר מאוד מהר, אבל good times, good times. אז בוא, נראה לי הגיע הזמן שנתקדם.
יאללה, תקדם על החיים שלך.
כן, אז בואו נשים מעברון קלין. יפה, יפה, יפה.
אגב, אני לא ידעתי את זה, אבל לדקסטר מאופספרינג קוראים לו דקסטר הולנד.
נכון.
מה זה השם משפחה הזה, עם כל הכבוד?
אני איציק מצרים.
כן, איציק ביציק.
איציק ביציק עקב
איציק ביציק זה עברות מדהים לאיציק ביציק.
האמת, נכון, כן, נכון, זה ממש כאילו זה מושלם, מה יותר טוב מזה?
איך הם הפכו את זה מאיציק ביציק שזה כאילו פשוט קטנטן לאיציק ביציק?
אתה מזכיר איתי שזה מוסיף לו רובד שלם לדמות.
מה, ברור, הוא הופך להיות אישיות. זה לא עכביש קטנטן, זה פאקינג איציק.
כן, זה דמות הרבה יותר עגולה מסתם עכביש קטן.
אני ממש, אני כאילו מרגיש שאני מכיר הרבה תכונות של איציק לעומת העכביש הקטן.
לגמרי. טוב, אז נראה לי בוא נצא לדרך לסיפורנו להיום, אוקיי?
כן.
הפרק שלנו היום עוסק בעיירה קטנה בפלורידה בשם ורנון.
ורנון, פלורידה.
ורנון, פלורידה. העיירה הזאת, ורנון, הוקמה בסוף המאה ה-19. זה לא רחוק מפנמה סיטי, זה די קרוב לגבול של פלורידה עם מדינת אלבמה.
אהה.
סתם שנבין פחות או יותר איפה אנחנו נמצאים. ורנון היא עיירה קטנה מאוד. כאילו השיא שלהם מבחינת תושבים זה היה ב-80s, ואז חיו שם פחות מ-900 תושבים.
וואו, וזה השיא.
כן, זה היה שיא. היום, אגב, בימינו אנו, יש שם בערך 750 תושבים.
זה לא שונות כזאת גדולה, אבל מקום קטן לכל הדעות.
עכשיו, כאילו בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הייתה מין תחושה כללית כזאת של כאילו עוד רגע המקום כאילו מתחיל להתרומם כזה, וכאילו יש שם כזה פיצוץ טוב כזה, אבל אז... הוקמו נמלים חדשים בפלורידה, אז ספינות הקיטור הפסיקו להגיע לוורנון, ובמקביל, כאילו לא במקביל, אבל ממש קצת לאחר מכן, הונחו מסילות רכבת חדשות בפלורידה, אז קווי הרכבת כבר לא עוברים דרך וורנון.
או, אז בכלל, כאילו הוציאו אותם מנתיבי התחבורה, ושיהיה לכם בהצלחה.
כן, זה כאילו זה ממש מצביע נורא בבירור על, אוקיי, הנה פה מתחילה הידרדרות ממש רצינית.
זה מאוד הגיוני גם שזה יקרה, כן?
כן, כי כאילו אם אין איך להגיע או לצאת משם, אז...
יש מקומות כאלה שפעם, נגיד אורן בן דוד של מיקה שגר בארצות הברית, אז הוא אמר, דיברנו על זה שאנחנו הולכים לפרזנו בקליפורניה, וזה הוא אמר לי, Nobody goes to Fresno, you go through Fresno. וזה נשמע שוורנון זה אחד המקומות האלה.
האלה עד שגם זה הוא הפסיק להיות, כי כבר לא עוברים דרך, אז כאילו אין שם כלום. עכשיו, עד שנת 1927 היה נציג של וורנון בבית הנבחרים של מדינת פלורידה, אבל אז ב-1927, כאילו יש הצבעות על כזה איפה יהיו... נציגים, והחליטו שזה פשוט קטן מדי, אז לקחו מהם את הנציגות.
אתם לא צריכים את זה.
אנחנו ניקח את זה עכשיו. אתם חשובים בשביל שיהיה לכם קורי.
זה שלנו עכשיו.
גם היה שם בית חרושת גדול לעץ, כאילו ללומבר כזה, לוקח עצים והופך אותם לעץ לעבודה, ובית החרושת הזה מן הסתם העסיק רבים מתושבי ורנון, והוא נסגר גם באותה תקופה כזה, סוף שנות ה-20. בשלב הזה כמעט כל הצעירים שגדלו שם באותן השנים, הם כזה, טוב, אין לנו מה לעשות פה.
כן, אפילו אי אפשר להיות פה איזה למברג'ק יותר, יאללה, בול. נלך למקום אחר.
כן, אז כאילו כל מי שהתקבל לקולג' נגיד, אז פשוט עזב, הלך לקולג' ולא חזר יותר.
כן.
פשוט המון הגירה שלילית.
כן, טוב, זה מקומות שההזדמנויות בהם גם ככה מעטות, וברגע שגם זה מצטמצם, אז יאללה ביי.
בדיוק. אז קיצר כאילו ורנון במצב ממש ממש רע, ואין להם שום עתיד כלכלי, דמוגרפי, שום דבר. עכשיו, בשנות ה-50, אנחנו טיפה קופצים קדימה, בשנות ה-50 התחיל לקרות משהו בוורנון, משהו מוזר קצת. אנשים פתאום התחילו לאבד גפיים.
מה, כאילו לא למצוא אותם פשוט? מה, איפה שמתי את הרגל הזאת שלי?
היה לנו פרק כזה.
נכון, הרגל של ג'ון ווד.
נכון, זה הפרק השלישי. אז כאילו, לפי נתונים של חברות ביטוח בארצות הברית, בסוף שנות ה-50, בערך 2/3 מכלל תביעות הביטוח על אובדן גפיים בארצות הברית, הגיעו מפלורידה, ומבין התביעות שבפלורידה, הרוב הגיעו מוורנון.
מה לזזל? מהעיירה כל כך קטנה, רוב התביעות בעצם ארצות הברית הגיעו משם.
כן, הם איזה 600 ומשהו תושבים בשלב הזה.
מה קורה שם שאנשים מאבדים גפיים?
אני אתן לך דוגמאות, כאילו כל מיני סיפורים משוגעים שסוכני הביטוח שמעו על אנשים שאיבדו ידיים ורגליים בוורנון, אוקיי? היה איזה מישהו שניסה להגן על התרנגולות בלול שלו, והוא כזה הוציא את הרובה שלו, אבל הוא ירה לעצמו בטעות ברגל.
גם זה היה לנו.
היה שם מישהו שניסה לצוד נץ, והוא בטעות הוריד לעצמו את כף היד.
מה? איך?
לא, אני באמת מדמיין כאילו כזה, הוא יורה והוא כזה שם את היד בטעות איפה שלא צריך.
הייתי צריך לנחש שזה הכל קשור לנשק.
ברור.
כן.
היה איזה חקלאי שסיפר שהוא ניסה להרוג סנאי, אבל הוא התבלבל ופגע לעצמו ברגל. כאילו הסאבטקסט שהבנתי מזה זה שהוא התבלבל בין הרגל שלו לבין הסנאי.
כן. זה גם מה שאני מבין. הנה, תראה, אני הולך לראות בדבר הפרוותי הזה פה.
או, לא זה. קיצר, כל מיני כאלה, ממש תאונות כאלה עם נשק. בוורנון היה להם כינוי לכל החבר'ה האלה, שאיבדו גפיים בכל מיני דברים כאלה. הם קראו להם The Nub Club.
Nub Club, וואו.
כן, אני תרגמתי את זה בעברית למועדון הגדמים.
קיצוני.
זה ממש מרחץ גדמים.
וואה, תודה, תודה על זה.
בתחילת שנות ה-60, לפחות 50 מתוך 600 תושבי ורנון, 600 ומשהו תושבים בוורנון, לפחות 50 מהם איבדו לפחות גף אחד, מסתבר שככה אומרים, גף אחד, בתאונות חקלאות, מכונאות, צייד, whatever.
מה לעזאזל? איך זה יכול להיות? זה לא סביר.
זה איזה 8%? משהו כאלה?
כן, זה לא סביר.
כאילו, לא ברור מי מהם הצטרפו למועדון הזה בטעות, ומי עשו את זה בכוונה אולי, או זה. מה שבטוח, תושבי ורנון היו במצב כלכלי מאוד מאוד גרוע, וכל מקרה כזה זיקה את המבוטחים בסכום כסף רציני.
מה זה סכום כסף רציני? כאילו, תאבד יד, תזכה במיליון דולר.
משהו כזה, תכף נגיע למספרים שאנשים קיבלו, אבל כן, כאילו, תחשוב, אתה במקום שהוא באמצע שום מקום בפלורידה, בלי שום הזדמנויות, בלי כסף, בלי כלום, אז אתה יכול כאילו, זה מה שאנשים עשו.
כן, אולי פשוט תוריד לעצמך רגל.
ותעשה המון כסף על זה.
כן.
בוא נדבר תכלס, ברור לכולם שלפחות חלק מהמקרים האלה קרו בכוונה.
כן.
היו כמה בודדים שהשתמשו ממש במסור בשביל להוריד לעצמם יד או רגל.
די, נו.
אבל ברוב המקרים זה פשוט כאילו אנשים ש פוצצו את עצמם עם שוטגן או רובה או משהו כזה.
מה לזה, כאילו כמה נואש אתה יכול להיות? כמה נואש?
הכי.
ברמה של טרנד כאילו. תראו את ג'וני, איך הוא הסתדר בחיים מאז שהוא פוצץ לעצמו את היד.
ואז שיש לו רק יד אחת, יש לו המון כסף.
כן, את כל הכסף שלו הוא מבזבז ביד אחת. הוא לא יכול אפילו to make it rain. הוא צריך כאילו, איך הוא יעשה את זה?
זה נורא awkward.
כן.
עכשיו, כאילו, כמה מהחבר'ה האלה הצטרפו לפוליסת ביטוח חדשה עם סעיפים ספציפיים לאובדן גפיים, הצטרפו לפוליסות האלה כמה ימים לפני שזה קרה, או יש גם כמה מקרים ספציפיים של אנשים שממש זה קרה באותו היום.
וואה.
אז אוטומטית מן הסתם אתה מתחיל לחשוד. כמובן שברגע שחברות הביטוח ראו את זה, את הנתון הזה של כאילו, זה קורה לאנשים ממש מהר, אז הם, כאילו חברות הביטוח הגיבו על ידי העלאת תשלומי הפרמיות למבוטחים בוורנון, יענו אתם צריכים לשלם לנו יותר בשביל שיהיה לכם ביטוח כזה.
כן.
אבל זה לא ממש השפיע, כי החבר'ה האלה עשו ממש, כמו שאמרת, היו כמה מקרים שאנשים עשו מיליון פלוס דולר, ברוב המקרים זה כמה מאות אלפי דולרים, אבל תלוי גם איזה ביטוח יש לך ואיפה, אבל אנשים עשו מיליון ומעלה. עכשיו סתם לרפרנס, אני יודע שאתה רוצה לדעת, מיליון דולר בשנת 1960, זה בערך בכסף של היום 10 מיליון דולר.
וואו.
עכשיו בוא כאילו אפשר לפתוח את זה עכשיו, כאילו תמורת כמה כסף היית מוכן לוותר על אחת הידיים שלך? או ליתר דיוק לא לוותר, אלא לראות בה בשוטגן ולהוריד אותה.
אני מסכים שאם הייתי מוותר על אחת מהן, אז זו הייתה הדרך שבה הייתי רוצה לעשות את זה, פשוט to blow it off. אבל לא, אין סכום כזה.
אין סכום כזה?
אין סכום כזה.
אני אומר לך, 1.5 מיליארד דולר, אתה לא מוריד לעצמך יד?
אין סכום כזה, אני לא אהיה מבסוט עם המיליארד דולר בלי יד.
אוקיי. אז בוא ניקח את זה לכיוון אחר. רגל?
ממש אותו דבר.
ממש אותו דבר? אני לא מסכים. אתה יודע, אני לא רואה את זה ככה.
כאילו, אני מבין מה שאתה אומר, יש הרבה יותר קראפטמנשיפ שאתה עושה באמצעות הידיים.
עזוב קראפטמנשיפ, אני משחק רוקט ליג בפלייסטיישן, מה, אני לא אשחק רוקט ליג יותר עם שתי הידיים? אני ממילא לא בסקיל הכי גבוה.
זה נכון.
אני מנגן על גיטרות.
כן, אני מבין מה שאתה אומר, אבל עדיין לא, לא הייתי רוצה. אתה, יש סכום שהיית מוכן?
לאבד רגל?
כן.
בשקלים?
בוא, תראה, אפשר אבל, לפעמים, אפשר להסתכל על זה גם קצת אחרת. כן. אוקיי? כשזה רק אתה, אז אתה אומר כזה, אוקיי, פאק איט, כאילו, אין מצב. אבל אם אני כזה, אתה יודע, בשלב מתקדם בחיים, ואני כזה חושב על הילדים שלי, על אולי על הנכדים שלי.
בדיוק.
ואז כזה אומר, אני חייתי מספיק, אני אוריד לעצמי איזה יד, ואני אקבל פה סדר כזה של מיליוני דולרים.
בדיוק. למרות שברוב המקרים זה לא חבר'ה זקנים שזה קורה להם, כן? זה חבר'ה כאילו כזה 40, 50.
אני רק מנסה לייצר את הסיטואציה שבה זה כאילו הגיוני. אתה אומר, אני עכשיו מוותר על יד או על רגל, ודורות קדימה היו מסודרים.
זה, שמה, אני חושב, אני כאילו מנסה לחשוב על בעצם מה אני מפסיד, כשבמקום כף רגל אנושית יש לי, לא יודע, טיטניום או הלהבים האלה של העצנים וזה.
אתה מקצר לעצמך גם את החיים די בהגדרה, אתה יודע.
כן?
אני חושב שכן.
יש נתון כזה?
אני די בטוח שכן.
מעניין, אבל כאילו, בוא, אוקיי, לא חשבתי על זה בכלל, אבל כאילו, אם אני פשוט חושב על זה, על מה אני מפסיד מכף רגל, כשיש לי תותבת טובה כזה, אתה יודע, משהו טכנולוגי יפה כזה, חדיש, אני לא יודע כמה אני מפסיד פה כל כך.
אתה חושב שאתה אולי מרוויח?
לא, אבל אתה יודע, כאילו, כמה אני מפסיד פה? אגב, אם יש לנו מאזינים, מאזינות עם תותבות, נשמח לדעת, כאילו, איפה זה מפריע לכם? וואו, זה נשמע נורא.
איפה זה תופס אתכם? תראה, אגב, אני עכשיו ראיתי בהישרדות אמריקאי, הייתה בעונה האחרונה מתמודדת בשם נואל, שהיא ספורטאית פרלימפית, היא קטועת רגל מאיזה גיל 19 או משהו, שאיבדה אותה בתאונה, ומה זה היא לא נפלה מאף אחד, היא כאילו הייתה טובה מהרבה מהם, בהרבה מהמשימות הפיזיות מאוד שהיו שם.
כן.
ככה שהדבר, בוא נגיד, והיא כזה מספרת על זה, שזה כזה עזר לה, כאילו שהיא הייתה בן אדם אחר לפני זה, אתה יודע. לא בן אדם שעשוי מהחומר של ספורטאים פרלימפיים, כאילו, אובייסלי.
זהו, אוקיי, אז אם אתה אומר לי שזה אחד מהנתונים של כאילו ברגע שאני מוריד לעצמי רגל, פתאום יש לי הרבה יותר נחישות וכוח רצון?
אני חושב שאתה די צריך הרבה נחישות וכוח רצון כדי לעשות את זה מראש, אז כאילו...
או להפך. כאילו, אתה כל כך חסר נחישות וכוח רצון שזה הפתרון היחיד שאתה מוצא לעצמך.
תראה, ברצינות, כי באמת גם כנראה מאזינים אנשים שאולי זה קרוב אליהם.
כן, לא, ברור.
במיוחד שאנחנו במדינה, אגב, שקראתי זה נתון מזעזע, שאני לא יודע כמה הוא נכון, כי לא וידאתי, אבל אומרים שב-OECD, כן, יש אצלנו הכי הרבה קטועי גפיים כתוצאה מסוכרת, כאילו בישראל, ב-OECD.
בהפרש ממש גדול.
קיצוני ביותר. ויצא לי גם כמובן להכיר.
ברור, גם במדינה שבה יש צבא כל כך משמעותי, אתה תמיד פוגש...
אז בגדול, אני נראה לי אשאר עם ארבעת גפאי כמה שאפשר.
לא יודע, אני חושב שבכמה עשרות מיליוני שקלים אתה יכול לקנות ממני רגל, כי אתה יודע, אני גם יכול לממן לעצמי תותבת ממש טובה.
בוא נגיד, תשים הצעה מסודרת על השולחן.
אפשר לדון בעניין. אבל אנחנו מסכימים שכאילו עדיף לאבד כף רגל מאשר כף יד?
נראה לי שכן.
כן, כנל, אוקיי, סבבה, אחלה. טוב, אז בוא נחזור לסיפור.
כן, עכשיו שסיכמנו את זה.
הנה ציטוט מסוכן ביטוח מאותה התקופה שהתראיין בנושא. יש לו אגב שם מאוד מתאים, קוראים לו מורי ארמסטרונג.
לא צריך להשוויץ, מורי.
אז הנה הציטוט שלו, שים לב. אחד מהאנשים האלה ביטח את עצמו באיזה 28 או 38 חברות ביטוח שונות. הוא היה חקלאי שבדרך כלל עבד בחווה שלו עם הטנדר שלו, שהיה רכב ידני. אבל יום אחד הוא נהג דווקא על הרכב של אשתו, שהיה רכב אוטומטי, ובדיוק באותו היום הייתה לו תאונה עם השוטגן שלו והוא איבד את רגל שמאל.
בדיוק באותו היום.
אתה מבין מה הוא רומז פה כאילו?
כן, כן, כן. בדיוק.
שהבן אדם לקח בכוונה מראש את הרכב האוטומטי כדי שהוא לא יצטרך להשתמש ברגל שמאל בנהיגה.
בדיוק, בקלאץ'.
מדהים. הוא ממשיך. במקרה גם היה לו חוסם עורקים בכיס, אז שאלנו אותו למה, והוא אמר, נחשים, למקרה שנחש יקיש אותי.
שזה דבר שקורה שם.
הסכום שהוא שילם על הביטוחים היה גבוה יותר מההכנסה שלו.
מה?
הוא אפילו לא היה ממש עני, אלא יותר במעמד הביניים. חלק מחברות הביטוח ניסו להתנגד, והסיפור הגיע לבית משפט, אבל זה פשוט היה בלתי אפשרי לשכנע את המושבעים שמישהו פשוט יירה בעצמו בכוונה ויאבד את הרגל. הוא הרוויח יותר ממיליון דולר מהתביעות.
מטורף. פשוט כי הם לא האמינו שזה יכול לקרות.
כן, כאילו. אוקיי, אתה נותן לנו את כל הנתונים הממש משכנעים האלה, אבל כאילו אתה רוצה להגיד לי שהבן אדם הזה באמת פשוט יפוצץ לעצמו את הרגל עם שוטגן בשביל כסף?
הוא שם חוסם עורקים מראש בכיס. וואו.
אז היה. ובאמת כאילו הקטע הזה עם המושבעים חזר על עצמו הרבה, כי כאילו, אתה יודע, חברות הביטוח... מתחילות להבין מה קורה, אז הן מתנגדות לסיפור, אז הן כאילו גוררות את כל תביעות הביטוח האלה לבתי משפט, ושוב ושוב המושבעים פשוט כזה, לא, זה לא הגיוני. אז הם פשוט לוקחים את הצד של המבוטחים.
מדהים.
כי לך תוכיח, ובאמת כאילו, לפחות לפי מה שאני מצאתי, לא היה אפילו מקרה אחד בפלורידה בשנים האלה, של מישהו שאיבד גפיים והורשע בהונאת ביטוח.
תשמע, הוא כאילו איבד גפיים.
כן.
זה קשה גם, אפילו את הכסף לקחת ממנו.
בדיוק, זה כאילו, זה משחק לך ממש על כל הנקודות, של כאילו, זה גם נשמע הזיה לחלוטין, גם באדם כאילו נפצע ואיבד חלק מהותי מהגוף שלו.
החברות ביטוח אבל יכלו לעשות עם זה משהו אחר, הם יכלו להחריג כל מיני מקרים נפוצים, כאילו נגיד הם רואים שבאמצעות נשק זה נפוץ, אז להחריג פציעות שנגרמו מנשק, או כל מיני דברים כאלה.
בסוף זה מה שיקרה, כמובן.
כן.
עכשיו, בשלב הזה, אנחנו עוד לא שם, לחברות הביטוח ממש נמאס מהסיפור, והם שלחו חוקר בשם ג'ון הילי לוורנון, כדי שהוא יבדוק את החשדות בעצם. אז הילי דיווח, אני מצטט, ישבתי מזיע ברכב שלי בערב קיץ.
מזיע.
זה כנראה היה חשוב. בערב קיץ, ברחוב הראשי של עיר הגדמים, הוא קורא לזה נאב סיטי. ובכל רגע נתון היו משהו בין 8-12 נכים ברחוב. זה נתן למקום אווירה מפחידה מאוד.
מקום שידוע בגדמים שלו, אמר לשמוע, זה לא יאמן. כולם נכים ברחוב בהגזמה כזה.
נורא.
ומבחירה לכאורה.
כן. אילי סיפר בהמשך על הדוח שלו, הוא כתב, התחביב השני הכי פופולרי בוורנון הוא להתאסף בכיכר העיר ולצפות בכלבים המשוטטים מזדווגים.
מה התחביב הראשון?
התחביב הכי פופולרי הוא כמובן לפגוע בעצמך תמורת כסף.
איזה מקום מטורף, אלוהים. חבורה של גדמים עומדים בכיכר העיר כזה ומסתכלים על כלבים מזדווגים.
מטורף.
מופרך.
איפשהו, באמת כמו שאמרנו, איפשהו בתחילת אמצע שנות ה-60, חברות הביטוח החליטו באמת לשים סוף לכל הסיפור. חלק מהחברות פשוט סירבו להוציא פוליסות ביטוח על אובדן גפיים בפלורידה. ספציפית בפלורידה. אני אוהב גם את הקטע הזה של כאילו, זה עניין רק של פלורידה, זה לא יצא החוצה משם. וחברות אחרות פשוט דרשו תשלומים ממש גבוהים כאילו על הפרמיות בשביל להצטרף לביטוח, והם גם הציבו פרק זמן מינימלי שרק אחריו אפשר יהיה להגיש תביעה, כאילו, אתה לא יכול להגיש תביעת ביטוח אחרי כמה ימים.
כן.
אז זה כאילו פשוט הביא את המקומיים למצב שהם פשוט לא יכלו להרשות את זה לעצמם יותר.
אז הם ירו לעצמם בראש?
כן, אז פה זה פשוט באמת נעצר בוורנון. עכשיו, בסוף שנות ה-70, במאי של סרטים תעודיים, במאי די מוערך, קוראים לו ארול מוריס. הוא קרא כתבה קטנה בעיתון הניו יורקר. שהכתבה הזאת כאילו הזכירה ממש בקצרה כזה את הסיפור הזה על ורנון, כי משום מה זה לא היה משהו שמדברים עליו הרבה כנראה כבר, אז מוריס כאילו קורא את הכתבה הזאת, והוא מיד כזה נדלק על הרעיון, אני עושה סרטים תעודיים, זה נשמע כמו רעיון ממש טוב, אז הוא כזה טוב, אני רוצה לעשות על זה סרט, והוא פנה לחבר שלו, הקולנוען האגדי, ממש, ורנר הרצוג, מכיר את השם?
הרצוג, כן.
ורנר הרצוג הוא כאילו במאי סופר מוערך, יש אנשים שקוראים לו כאילו הבמאי הכי חשוב היום בעולם הקולנוע, הוא גם עושה המון וויס אובר, הוא גם שחקן, הוא אפילו השתתף בתור שחקן בסדרה מנדלוריאן. ככה לקהל הצעיר יותר, זה משהו שיכול לחבר אותם כזה. אנחנו פונים גם לקהל כן. צעיר.
לא החברה לך הצעירים.
כן. אז מוריס פונה לוורנר הרצוג, והוא מבקש ממנו כאילו עזרה במימון של הפרויקט הזה. אגב, הקשר בין שניהם מאוד מעניין, פה אנחנו נעצור שנייה לאנקדוטה, לפני שארול מוריס השלים את הסרט התעודי הראשון שלו, קוראים לזה Gates of Heaven, הוא פרויקט, דיבר על זה עם ורנר הרצוג, והרצוג אמר לו, שמע, אתה בחיים לא ציים את הסרט הזה, אם תצליח, אני אוכל את הנעל שלי. שזה ביטוי באנגלית, שאומרים, כן? בקדע של אני לא מאמין לך.
כן.
אז הוא אומר את זה, ואז ארול מוריס השלים את הסרט, אז הרצוג אומר לו, טוב, אז אני צריך לאכול את הנעל שלי.
והוא אכל את הנעל שלו?
יש סרט תעודי קצר בשם ורנר הרצוג אוכל את הנעל שלו.
והוא אשכרה מצליח?
הוא הולך למסעדת שף מאוד מוערכת בקליפורניה, אולי אפילו שמעת עליה, שף פניס.
כן.
אז הוא הולך לשם עם אחת השפיות שם, והוא מבשל את הנעל שלו במשך 5 שעות באיזה ברוף כזה עם שום וכל מיני כזה. ואז בהצגת הבכורה של הסרט התעודי של החבר שלו, שבדיוק סיים את הסרט, אז הוא בא עם הנעל שלו ואוכל את זה מול הקהל.
מטורף. זו אמנות, זו אמנות, יעקב.
מה שכן, הוא סירב לאכול את הסוליה. הוא אמר שזה כמו שלא אוכלים עצמות של אוף.
אה, יפה, גאון.
ובאירוע שאלו אותו, תגיד, אתה לא חושב שזה יזיק לך לאכול נעל? והוא אמר, שרדתי אין ספור ארוחות ב-KFC, אז נראה לי שיהיה בסדר.
יפה מאוד.
גאון. אז אגב, כאילו, הסרט הזה, הסרט הקצר הזה זמין לצפייה ברשת, זה 20 דקות, חפשו בגוגל, ורנר הרצוג eats his shoe, זה 20 דקות, הזיה, הוא גם מדבר שם המון על אומנות וקולנוע, וזה מי שמתחבר, אז מגניב, מי שלא לא נורא. אגב, ורנר הרצוג, הוא הוציא לאחרונה ספר שהוא כתב, על הירו אונודה, חבר שלנו.
אשכרה.
כן.
הכל מתחבר.
כן, כתב עליו ספר וכאילו, וגם ריין אותו וזה.
יפה מאוד.
קיצר, אז ורנר הרצוג עזר לארול מוריס לממן את ההפקה של הסרט התעודי על העיירה ורנון. אז ארול מוריס כאילו בשביל לעבוד על הסרט, הוא עבר לגור בוורנון בפלורידה במשך כמעט שנה. עכשיו, מוריס כאילו כל הזמן מנסה כזה, אתה יודע, לפגוש כמה חבר'ה מהנאב קלאב הזה, מהחבר'ה שאיבדו את הגפיים שלהם, מנסה כזה לפגוש אותם ולרעיין אותם וזה, והם פשוט, הם כל הזמן מסרבים. אף אחד מהם לא רוצה לדבר איתו, הם מסרבים להגיד.
טוב, אתה יודע, the first role of נאב קלאב.
כן. אז הם כאילו ממש מתייחסים אליו בעוינות רבה, כאילו בהמון כעס. אחד מהחבר'ה האלה אפילו איים להרוג את מוריס אם הוא ימשיך לעבוד על הסרט. ובמקרה אחר, אחד המקומיים ניסה לדרוס את הצלם של הסרט.
נייס, טאצ' יפה.
מוריס סיפר, דפקתי על הדלת של מישהו שחסרה לו יד ורגל בצדדים הנגדיים של הגוף, שזו אגב השיטה המועדפת כדי שעדיין אפשר יהיה להיעזר בקביים.
שיטה מועדפת לאבד שתי גפיים, כן?
הוא פתח לי את הדלת, ואז הבן הקשוח שלו מהמרינז פוצץ אותי במכות. אז הבנתי שמה שאני עושה הוא ממש מטופש ומסוכן.
כן, כנראה.
אז הוא פשוט, הוא ויתר על הרעיון, הוא כאילו, מה זה ויתר על הרעיון? הוא ויתר על הרעיון של סרט תעודי על העניין של הגפיים,
כן.
אבל הוא כן עשה סרט תעודי על ורנון פלורידה, לא קשור לזה, קוראים לסרט ורנון פלורידה, זה יצא ב-1981, הסרט זמין לצפייה ביוטיוב, אני כן אגיד שהוא לא ממש קל לצפייה, זה כאילו, זה 55 דקות של כמה מקומיים בוורנון מדברים עם מבטא דרומי כבד כזה, כי הם על הגבול של אלבמה וזה. אין שם איזה קו עלילה, אין איזה רגעים מסעירים או מרגשים במיוחד, זה פשוט כאילו כמה חבר'ה מקומיים בוורנון מספרים כזה על כל מיני חוויות קטנות שלהם בחיים שם, איזה צייד של תרנגולי הודו שפשוט מדבר על איך הוא מוצא אותם ואיזה רעש הם עושים וכל מיני כאלה. באמת, סרט הזיה, אבל כאילו לא ברור וכאילו הרבה מאוד אנשים ימצאו אותו היום מאוד משעמם, ובאמת, הקטע הזה עם הגפיים לא מזכירים אותו אפילו פעם אחת בסרט הזה.
מדהים. הוא פשוט התקפל לחלוטין.
כן, ירד מזה כי אימו על החיים שלו וזה. אז כאילו, זה סרט שהוא מאוד מוזר ומשעמם לצפייה, אפילו אפשר להגיד, אבל בשנת 1981 זה היה ממש פורץ דרך, בקטע של כאילו, סרט תעודי של רק אנשים מדברים מול מצלמה ובלי עלילה שהיא ממשית או משהו כזה. הסרט הזה ממש עזר להזניק את הקריירה של ארול מוריס, שנמשכת עד היום, והוא עוסק בסרטים תעודיים עד היום, והוא מאוד מוערך. והסגנון הייחודי של הסרט הזה נתן השראה ליצירה אחרת לגמרי, סרט תעודי של קלוד לנצמן בשם שואה.
אוקיי.
שזה סרט של 9 שעות שהוא מדבר עם ניצולים ועם כמה נאצים וכל מיני.
מי לא רוצה לראות 9 שעות של ניצולי שואה?
של עדויות. זה אפילו לא רק עדויות הישרדות, זה פשוט כאילו אנשים מספרים על החוויות שלהם בתקופת השואה ומה הם עשו וכל מיני כאלה. אז כאילו הסרט הקטן הזה על ורנון פלורידה השפיע, הסרט הזה שואה נחשב לאחד מסרטי התעודה כאילו הכי חשובים בהיסטוריה, והוא השפיע על הדבר הזה. וזהו בעצם, כן אני אגיד שאירול מוריס הבמאי, היה לו עוד פרויקט אחר שהוא ניסה להרים ב-80s, אבל בסוף זה לא קרה, שזה סרט תעודי על העיירה סנטרליה. זוכר את הפרק שלנו, סנטרליה בוערת, על העיר שעולה באש מלמטה כבר עשרות שנים?
אוי, בטח, כן.
אז הוא עשה, רצה לעשות סרט גם על זה, אבל זה לא קרה בסוף.
יפה מאוד.
הכל מתחבר.
הכל מתחבר, באמת זה היקום הסינמטי של מה יש בזה.
אם יש לנו מאזינים מאזינות שאיבדו גפיים ומוכנים להגיד לנו כמה הם קיבלו על זה.
יש לי תחושה שבארץ זה לא כזה משתלם.
כן, כמו כל דבר.
הביטוח לאומי, כאילו. אתה רוצה לאבד איזה גף? אתה צריך לאבד אותו בחול.
נורא.
מזעזע. יפה מאוד, אהבתי יעקב.
קול. זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה? וזו הזדמנות. להזכיר לכם שבמוצאי שבת הקרוב, 28 בינואר, החל משעה 8 בערב, באינסטגרם שלנו, instagram.com/מה יש בזה, כרטיסים למופע לייב שלנו, שיערך בעזרת השם, ב-21 לשלישי, במרכז עיניו לתרבות, בתל אביב רבתי.
יאפ.
ומוזמנים ומוזמנות כמובן, ויעקב בוא תן להם איזה כמה מילים על נותני החסות שלנו.
איזה כיף, אני נרגש לקראת הדבר הזה, זה הלייב הכי גדול שעשינו, איזה כיף יהיה. כמה מילות על, כמה מילות על החסות?
ככה אליס מדברת, היא כאילו כזה די מנחשת את ה...
כן, זה קטע כזה של ילדים, שמתי לב גם אצלנו, האחייניות שלי.
לא, כאילו, יש חוקיות כזו, הרי נכון, מילה אחת, אז זה צריך להיות הרבה מילות, זה כאילו זה החוק שהיא מחפשת.
כן.
אבל זה יוצא מן הכלל, ועברית יש רק יוצא מן הכלל, אז
נכון.
כאילו... Okay.
אז כמובן נזכיר את חברנו בפנדה, כנסו לאתר פנדה ZZZ.co.il, יש לנו מבצע גדול עכשיו עד סוף ינואר, שימו קוד קופון יש 20, Y-E-S-H 20, ל-20% הנחה על כל הרכישה. איזה כיף.
20 זה מלא, זה יותר מהמעם. כן. טוב, אפשר למצוא אותנו כאמור באפל פודקאסט ובספוטיפיי ובשאר אפליקציות הפודקאסטים. יש את האתר שלנו, מה יש בזה .com. אנחנו כמובן בסושל, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, אנחנו ביוטיוב, פטרונים ופטרונות שרוצים ככה לתרום לנו, לפרגן כמה שקלים, לדעת על דברים שקורים איתנו לפני כולם, ובקרוב אולי מעבר, patreon.com/מהישבזה. ורעיונות לפרקים, נא לשלוח למייל של יעקב, ideas@myespz.com. וזהו.
כיף גדול, תודה רבה, אלעד יצחקיאן.
שמחתי בשמחתך. יאללה יעקב, עד הפרק הבא.
יאללה ביי.